אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אנחנו ממשיכים את החלק השני שלנו, את הפרק השני שלנו על מה זה ביטקוין יחד עם דאל שלב. הנקודה שבה הפסקנו בעצם היא אותו רגע במציאות בשנת 2008, שבשנת 2008 בעצם אנחנו נמצאים על הסף של החילוץ השני, הצ'נסלר, הנגיד, נמצא על הסף של החילוץ השני של הבנקים. צ'נסלר is on the verge of second bailouts for banks. ובעצם סטושי נקמוטו מפרסם את הנייר הלבן של מערכת שהוא מסרטט את הנקודות של הדבר הזה. קורה כמה חודשים לפני הסיפור הזה, אבל אז קח אותי בעצם לרגע הזה בהיסטוריה, ומה בעצם קורה שם.
בפרק הקודם שוחחנו על התהליך שבו הכסף התחיל ממשהו נדיר מאוד, שאי אפשר להשיג ממנו יותר, עד שהוא הפך להיות עבד נרצע של השלטונות, שאפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים. זה 50%, צריך להבין את זה, כי זה חצי מההבנה של העוצמה של הביטקוין. חצי. למה רק חצי? יש עוד חצי שלא דיברנו עליו. החצי הראשון הוא חצי של, נקרא לו נדירות, או אנרגיה. אבל היה עוד מחצית, שנקרא לה חירות. תראו, במאה ה-20, כשהתחילו הבנקים, התחילו גם בשלב יותר מאוחר רשתות מחשבים.
אינטרנט.
עוד לא אינטרנט, אפילו לפני זה התחילו רשתות מחשבים ראשוניות, והתחילו כרטיסי אשראי, והדבר הזה בכלל, והתחילו טלפונים, כן? בוא נעשה עוד צעד קודם, התחילו טלפונים, אנשים התחילו לדבר אחד עם השני, בטלפון.
כן.
הדברים האלה מאוד הטרידו את השלטונות. בוא נדבר על ארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות, ארצות הברית הייתה הכי מתקדמת טכנולוגית, אז מאוד הטריד אותה שפתאום ניר יכול להרים טלפון לכל בן אדם אחר בכל מקום באמריקה או בכל מקום בעולם, ופתאום להסתודד איתו על כל מיני סודי סודות ולרקוח מזימות לבנות פצצות. מאוד הטריד, ואז האמריקאים התחילו להזין לכל הטלפונים של כולם, והיו מאזינים, ורוב האנשים תמיד בסרטים היו שומעים קליקים בטלפון, קליק קליק קליק, אז הם היו יודעים שהם מאזינים להם. לא משנה, והתקדם החדירה הזאת לפרטיות לא התרידה את רוב האנשים. בסדר, אף אחד מאיתנו לא מחליף מתכוני פצצות בטלפון גם ככה. אבל אז באמת המחשבים המשיכו להתקדם, ואמצעי השליטה של המדינה התחילו להתערער, כי היא לא יכלה להזין יותר בקלות, או לא יכלה לדעת מה שכולם עושים. פתאום אמרו, מה זה, כל אחד פה יהיה לי טרוריסט בפוטנציה, איך אני אשלוט על הדבר הזה? והתחילו כל מיני מאבקי כוח בין המדינה לאזרחים, גם כן מאחורי הקלעים. אחד הדברים החשובים בהיסטוריה היה באמת אחרי שנולד האינטרנט ועברו למרכזיות IP, פתאום טלפונים מ-AT&T וכולם התחילו לעבור שקווי הטלפון יהיו על האינטרנט, ואז המדינה כבר לא יכלה להזין אנלוגית כמו שהייתה מאזינה לקווי הטלפון עד עכשיו, אז נכנסו קצת למצוקה. ביל קלינטון חתם על צו נשיאותי שקרא לו זה קליפר צ'יפ, שהוא אמר לכל מרכזיות האינטרנט, ה-IP, יספקו שירותי טלפון לכולם, וזה יהיה מוצפן, אבל הממשל יהיה דלת, הם חויבות בחוק להשאיר דלת אחורית לממשל, שהוא יוכל להזין לכל תקשורת האינטרנט. ובמקביל היה קבוצה שאתה הזכרת קודם, שקראו לעצמם סייפר פאנק, שאנשים שמאוד חרדו לחירות הפרט שלנו, הם אמרו, לא, מה זה שמקשיבים לנו לשיחות טלפון? מה זה שעכשיו יש חוק שכל הבנקים מחויבים להעביר את כל התנועות שלך לממשל, שזה גם חוק שעבר עוד קודם? מה זה הדבר הזה? חופש הדיבור זה חופש לעשות עסקים. אם אני רוצה לתרום למפלגה שאתה בשלטון לא אוהב, אז מה, יש לי חופש דיבור או אין לי חופש? אתה תדע מה אני עושה. אם אני רוצה אפילו לדבר, אתה פתאום תקשיב לי כאן על האוזן, זה היה בימים הראשונים של האינטרנט, והם כבר הבינו את זה, אז הם, אותה קבוצה, אדם בק שהזכרת,
דיוויד צ'אום,
ואחרים, הם התחילו להגיד, לא, אנחנו נצפין את התקשורת. כמובן שמה עשתה המדינה? אמרה, אסור להצפין. גם בארץ יש חוק הצופן. אסור להתעסק בהצפנה בלי שאתה מקבל היתר ממשרד הביטחון. יותר מזה, אפילו הדפדפן, אתה גולש בפיירפוקס, או באדג' או בגוגל כרום, משרד הביטחון עד היום מפרסם איזה גרסה של פיירפוקס מותרת לשימוש ואיזה לא. אף אחד מאיתנו לא בודק את זה, אבל כאילו זה כל מיני הזיות. לא משנה, נחזור לענייננו. אותם קבוצה פרסמה דרך להצפין את התקשורת, קראו לזה PGP, Pretty Good Protection.
Pretty Good Privacy.
או Privacy, Pretty,
yeah,
good,
pretty good Privacy.
וכמובן שהממשל אמר שזה לא חוקי.
אגב, Fleetwood Mac, בתקופה הזאת להקת הרוק Fleetwood Mac, מקדישה את כל הכסף מהתמלוגים שלה לאותה קבוצה,
לסייפר פאנקס. מדהים, לא ידעתי את זה. ו-Fleetwood Mac, אחת הלהקות שאני מאוד אוהב עד היום. אחד האלבומים המופתיים בעיניי.
אני רוצה שירשם בפודקאסט הזה.
The Change, נא לשמוע את השיר, אם אתם לא מכירים, The Change של Fleetwood Mac, בום.
שסיפרתי משהו שדאי לא יודע.
לא.
אוקיי.
בכל מקרה, אז מה שקרה, דרך אגב, גם אנקדוטה נחמדה ונחזור לענייננו, במשפט שרצו למנוע את הפצת ה-PGP, את ההצפנה הזאת, כדי שכל אחד יוכל להצפין את התקשורת שלו, והמדינה, ארצות הברית התנגדה לזה, אז היה משפט, האם זה חופש הדיבור, לא חופש הדיבור, עניינים, הגיע לבית המשפט העליון, אדם בק כתב את הקוד של ה-PGP על... שלוש שורות, הצליח לכתוב את כל הסקריפט הזה כסקריפט של שלוש שורות, הוא התפיס את זה על חולצה, ובא עם זה לבית המשפט, ואמר, כאילו, נראה אתכם, עכשיו אומרים שזה לא חופש הדיבור. שורה תחתונה, באמת הסייפר פנקיסטים ניצחו, והצפנה נהייתה משהו ש... זה לא נקבע כהלכה בבית המשפט, אבל חופש הדיבור ניצח. איך זה קשור לכסף? כי אותם אנשים אמרו בדיוק... התעסקו לא רק בהצפנה של הדאטה ושיחות הטלפון, הם התעסקו איך אנחנו מצפינים את התנועות שלנו בפני הממשל, לא בגלל שאנחנו רוצים להעביר כסף לטרוריסטים או לעשות תנועות לא חוקיות, אלא בשל תפיסת עולם שאומרת אני הפרט רוצה לשמור על חירות, שאני יכול להעביר כסף, להעביר ערך, שזה שפה. אמרנו, כן, כסף זה שפה. אמרנו בפרק הקודם, כסף היא שפה. אני רוצה לדבר את השפה הזאת עם מי שאני רוצה. זה חופש הדיבור שלי, חופש העברה של הכספים, חופש התנועה הוא דיבור. ומה שהסייפר פאנק ניסו לעשות, הוא ליצור כסף אלטרנטיבי, דיגיטלי, שעובר על האינטרנט, ולא כפוף לאימת השלטונות, ולא כפוף לדיווח אליהם, ובעצם יכול להתנהל בעולם מקביל, ולא הצליחו. הם הצליחו לעשות כל מיני דברים. כן, המציאו דבר שנקרא הוכחת עבודה, בשביל בכלל דואר זבל, ואז ניק זבו המציא ביט גולד, לא ניכנס לכל ההיסטוריה, היו כל מיני, והלפיני המציא משהו, כל אחד מהחברים האלה המציא איזושהי טכנולוגיה שהתבססה על הקודמת, וניסה לעשות כסף, וזה לא תפס, זה לא תפס.
ולמען האמת, באותה תקופה גם אנחנו מגלים, יש לנו כל מיני מטבעות מקומיים, כמו הליברטי דולר וכן הלאה, שבעצם הם יושבים על שרת מרכזי, והמדינה תופסת אותם, תופסת את השרת המרכזי, מפילה את השרת המרכזי, הלך המטבע.
הלך המטבע, אז, וכולם היו חשופים כל הזמן לאימת ה-FBI או אימת השלטונות שאמרו, לא, אתם מדפיסים פה כסף תחת למדינה ואנחנו נאסור את זה וכו'. אז בעצם קראו, התנקזו ל-2008 שתי תנועות היסטוריות. אחת תנועה שאומרת, האם כסף הוא נדיר וצריך להיות נדיר? ואנחנו הבנו שיש בעיות חמורות מאוד בדולר שהוא הפך להיות עבד נרצע שאפשר להדפיס ממנו כמה שרוצים.
הפך להיות לא נדיר.
הפך להיות לא נדיר בהחלטה. והתנועה השנייה הייתה תנועת השליטה והחירות. האם כשאני משתמש בכסף אני יכול להבטיח את החירות שלי, אני יכול להעביר אותו לכל אחד, אני צריך לסמוך עליך, אני לא צריך לסמוך עליך וכו'. זה שתי התנועות שהתנקזו.
ובשפה שאנחנו מבינים, האם היחיד הוא מלך או האם המדינה היא מלך?
יפה, אצל מי הכוח? דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים על תנועות טכנולוגיות היסטורית, תמיד תנועה טכנולוגית לקחה כוח מהגוף המרכזי והעבירה אותו להמון. מה זה ה... אפילו הספרים היו רק הידע היה רק אצל הכנסייה, ושבא גוטנברג והמציא את הדפוס, פתאום כולם למדו קרוא וכתוב, וכולם התחילו לקרוא את הידע ואמרו, או, רגע, אולי הפרשנות שלכם של כתבי הדת, הכנסייה הקתולית היא לא נכונה, אתם רק העתקתם את הספרים עד היום, גוטנברג התפיס את התנך, ואז כולם אמרו, רגע, זה של כולם, ונולדה הפרוטסטנטיות, וכולי וכולי. טכנולוגיה היא תהליך של לקיחת כוח מקבוצה מצומצמת והעברתו להמונים, וכמובן שהמדינות השתוללו מהדבר הזה, כל פעם הן נאבקות בטכנולוגיה, כל פעם שיש טכנולוגיה המדינה נאבקת בה, תמיד.
וכשסטושי בעצם, אני רוצה להחזיר אותנו בעצם לנקודה הזאת, כשסטושי מפרסם את הנייר הלבן, מה העקרונות שלו למערכת שהוא קורא לה peer to peer electronic cash system, מערכת העברת מזומנים עמית לעמית, מערכת העברת מזומנים אלקטרונית עמית לעמית, מה העקרונות שהוא מנחה שם?
לפני אתה ציטטת את הכותרת המדויקת, וכשסטושי, לפני שהוא שלח את הווייפר, או כשהוא שלח את הווייט פייפר, הוא כתב, תראו, בזמן האחרון, כך הוא כתב באימייל, כן? באטאצ'מנט היה הווייט פייפר המדהים הזה, אבל כן. במייל הוא כתב, תראו, באחרונה עבדתי על מערכת חדשה של כסף אלקטרוני, פיר טו פיר, שאינה נדרשת בצד שלישי אמין.
היא לא צריכה בעצם שרת מרכזי.
היא לא צריכה צד שלישי אמין. עכשיו זה נשמע כאילו, למה הוא כתב את זה? משפט כאילו, מה מיוחד במשפט הזה? המשפט הזה של סטושי זה לוז העניין, זה המהות. כסף אלקטרוני שלא נדרש בצד שלישי אמין. מה זה אומר?
בוא נסביר שנייה מה זה אומר צד שלישי מתווך כרגע.
בדיוק, זה משפט מדהים, אבל כאילו, כדי שלא יעבור לנו מעל הראש, אני רוצה רגע להתעכב עליו.
כן.
הוא מחבר כל המשפט הפתיחה הזאת של הווייט פייפר, כאילו מחברת את שתי התנועות האלה של הנדירות ושל החירות לתוך המצאה מופלאה אחת שקוראים לה ביטקוין. היום בכל תנועה שאנחנו עושים בכסף, אפילו אם זה בטח אם זה כרטיס אשראי, גם אם אנחנו עושים העברה בנקאית או אם אנחנו משלמים במזומן, אפילו אנחנו לא, אני מעביר לך עכשיו כסף בחשבון בנק, אני צריך לסמוך על הבנק שלי שהוא ימחוק את הכסף מהחשבון שלי ויכתוב את הכסף אצלך, שלא יהיה כפול. אנחנו שנינו צריכים להאמין לבנק, גם שלי וגם שלך. אם זה בכרטיס אשראי, אנחנו צריכים להאמין גם לחברת האשראי. אם זה מזומן, אנחנו צריכים להאמין גם למדינה וגם לנגיד בנק ישראל, שלא ידפיסו יותר מהשטרות האלה, כי כתוב עליהם ויש חתימה וכל הדברים האלה, בגלל זה הם חתומים. אנחנו צריכים להאמין לכולם. בא הביטקוין ואומר, קודם כל תדעו לכם שיש פה פטנט, yet to be proven, אולי בפרקים הבאים תוכיח שזה נכון, אבל הטענה שסטושי מהממת, הוא אומר, אני יכול להעביר לך ערך אחד לאחד ישירות בין אדם לאדם, לכל בן אדם בעולם, בלי שאנחנו צריכים לסמוך על אף אחד אחר, כאילו אנחנו עכשיו בשוק, נפגשנו ולחצנו ידיים והעברתי, הורדתי את שרשרת ניב האריה והעברתי אותה לך, זה עסקה מוחלטת, נכון? אין אף צד שלישי בעניין הזה. אתה רואה מה קיבלת, אני יודע מה נתתי. זה ישירות בינינו.
אבל הם מחליטים על עוד דבר אחד.
רגע, אז אני אומר, זה אומר בלי אף צד שלישי, שזה דבר מטורף, כאילו הטענה שלו. אומרת, אני המצאתי שיטה, כמו שאתה אמרת, אין שרת מרכזי, אין משהו מרכזי, אין גוף מרכזי, אין איזה בורר על, אין בית משפט עליון, אין שום דבר שאליו מתנקז הכוח. מערכת שטוחה לחלוטין, שלא מתנקה, אנחנו לא מכירים כזאת יכולת שליטה, כן? אז קודם כל זאת טענה מהממת, שהיא אומרת שהכוח הוא באופן מוחלט אצל הפרט, אם הפרט יודע להעביר ערך לכל אחד אחר, ואין אף אחד שיכול לעשות לו אוברול לזה, אף אחד לא יכול לעצור את זה, אף אחד לא יכול לבטל את זה, אף אחד לא יכול להגיד זה לא היה לו חוקי ולכן אני מחזיר אחורה, אף אחד, נניח שזה נכון, כן? זה נכון, אבל עוד לא דיברנו איך, זה לא כל כך משנה כרגע, אבל זאת טענה אחת. טענה שנייה הייתה שהכסף הזה שהוא מעביר אותו, הכסף הדיגיטלי הזה, הוא כסף שהוא נדיר באופן מוחלט.
ואיך הוא מייצר את הנדירות הזאת?
הוא כסף, קודם כל הטענה עצמה הוא שהוא כסף נדיר באופן מוחלט, כלומר הוא כמו זהב, במובן שאם נתאמץ נורא, נורא, לא נצליח לייצר עוד ממנו. אין אלכימיה שמסוגלת לייצר עוד ממנו. זאת הטענה. הצלחתי לעשות, ואפילו קצת יותר נדיר מזהב, כי זהב הוא אמנם מאוד נדיר, אבל אנחנו לא יודעים כמה עוד זהב קבור במעמקי אפריקה, במעמקי המכרות באוסטרליה. אנחנו לא יודעים כמה זהב עוד יש שם באדמה. אנחנו חופרים, כל פעם מוצאים עוד קצת. התוספת של הזהב למצאי הזהב בעולם היא כבר שולית, כן? רוב הזהב כבר כנראה נכרע, ואנחנו קוראים עוד פעם, כל... יש אינפלציה עדיין בזהב, גם כן יש אינפלציה, כל מה שמוציאים מהאדמה מתווסף, אבל היא כבר מאוד מאוד קטנה, האינפלציה הזאת. אז הטענה בביטקוין הייתה אותו דבר, אני יצרתי כסף, בווייט פייפר אומר אפשר ליצור כזה כסף, שהוא נדיר באופן מוחלט. יש רק 21 מיליון מטבעות, יהיו אי פעם רק 21 מיליון מטבעות, אי אפשר לייצר יותר מזה, אי אפשר לייצר את ה-21 האלה יותר מהר, או יותר לאט, זה הקצב, ייווצרו 21 מיליון מטבעות, על פני, לא יודע, 100 ומשהו שנים, אבל זה נדיר באופן מוחלט. אלה, זאת אומרת, סטושי אמר בזה, ובזה אולי נגמור את ההקדמה, שלקחה פרק וחצי, שאומרת, שתי התנועות היסודיות שכסף רצה להגיד בעולם. אחד זה שפה של ערך, על בסיס דברים נדירים. שתיים בשליטת האדם, כן? כי הכסף במקורו היה, האדם שולט במה שיש לו ומי עושה טרנזקציות בלי צד שלישי שמחליט עליו. שתי התנועות האלה נפגשות בביטקוין, והביטקוין בא עם הבטחה עצומה לעולם. אני יכול לתת לך משהו שהוא נדיר באופן מוחלט, כלומר, תמיד יאגור ערך ותרצה להשתמש בו בתור שפת ערך. שתיים, הוא לא צורך, הוא לא מצריך אף צד שלישי אמין, כלומר הכוח הוא לחלוטין בצד האדם המשתמש. אלה שתי טענות מדהימות, ולכן ביטקוין בעיניי הוא שפה של חירות וכוח, הוא שפה של חופש, הוא מאפשר לנו חופש ששום דבר אחר לא יכול לאפשר, הוא לא צריך להחליף במובן הזה את כסף הפיאט, כן? השקל משמש אותנו טוב במקולת ביום יום, בסדר?
אז בפרקים הבאים באמת אנחנו נתייחס באמת לאיך בדיוק ביטקוין עובד, וקצת נדבר על ארנקים, ואפילו נדבר על איך קונים ביטקוין, אבל כאן אני רוצה להמשיך לשאול אותך, אני רוצה שתתמודד עם הטענה הבאה, הרבה פעמים אנחנו שומעים, רק לאחרונה שמענו את קריסטין לגארד אומרת, בסדר, ביטקוין, אבל אין לו שום ערך.
נשיאת הבנק האירופי.
נשיאת הבנק האירופי, אומרת, תשמעו, אין לו שום ערך, אין שום דבר מאחוריו. בואו נתמודד רגע עם הטענה הזאת.
כן. בכלל, ביטקוין, ההחלטה לרכוש ביטקוין, או להחזיק ביטקוין, היא החלטה שאני קורא לה מסע אל הפחד. גם אחרי שקנית ביטקוין, זה מסע אל הפחד, כי תמיד יעלו התנגדויות. התנגדויות גם פנימיות. למה יעלו התנגדויות? כי זה חיה מוזרה כזאת, היא עולה במחיר שלה, יורדת במחיר שלה, פתאום יש תקנה חדשה, דונלד טראמפ השתגע, סין פלשה ללא יודע איפה. יש מלא פחדים, ואחד, או טענות שונות ומשונות, והטענה של קריסטין לגארד, שהיא כאמור בנקאית, במיטב המסורת הבנקאית, היא מבטלת את מה שהיא לא מכירה, ואת ביטקוין היא לא מכירה ולא מבינה, או ודאי שהוא חותר תחת עצם התפקיד שלה. הרי ביטקוין מייצר את ה... הוא האנטי-קרייסט של הבנק המרכזי, הוא ממש האויב האולטימטיבי שלו. למרות שאין לנו באמת מלחמה עם אף אחד, אבל למה ביטקוין ובנק מרכזי? הם מייצגים שני ערכים הפוכים. בנק מרכזי מייצר שליטה מרכזית, או מסמל, שליטה מרכזית על כסף פיאט, על כסף ללא אנרגיה, ללא נדירות, ללא ערך סופי, וביטקוין מייצג את ההפך. אין נגיד בנק מרכזי, הנגיד הוא קוד, אין נגיד בנק מרכזי שיכול להחליט על היצע הכסף, והוא מייצג משהו עם ערך מוחלט או עם אנרגיה מוחלטת מאחוריו. עכשיו לגבי השאלה עצמה. את הערך לא קריסטין לגארד קובעת, את הערך של ביטקוין. גם אני לא קובע. קובעים את זה כל המשתתפים כולם, או כל האנשים שמחליטים להחזיק ביטקוין, הם קובעים את הערך. הוא סחורה כמו כל סחורה אחרת, כמו שכסף הוא סחורה. אנחנו, וכל הציבור מחליט אם יש לו ערך. קריסטין לגארד יכולה להגיד עד מחר, והיא אומרת את זה כבר שנים, שלביטקוין אין כסף, אין ערך, אבל בפועל אנחנו רואים שיש לו ערך שגדל משנה לשנה בממוצע, כי האנשים מצביעים בכיס שלהם, בפעולות שלהם, לזה שהם מאמינים שכן, כנראה שיש לו ערך. אני אגיד את זה אולי אפילו בצורה עוד יותר קיצונית. כשאני נכנסתי לעולם של הביטקוין והתחלתי ללמוד על זה, דיברתי עם הרבה אנשים ודיברנו הרבה פעמים על השוואה בין ביטקוין לזהב. יש ביניהם הרבה מקבילה, כן? גם זהב הוא נדיר, גם זהב הוא בעצם צומח איפה שהוא צומח, אף מדינה לא מדפיסה אותו. הוא לא יודע לעבור באינטרנט, יש לו הרבה חסרונות לזהב, אפשר לגנוב אותו יותר בקלות וכולי, אבל יש להם תכונות דומות. אנשים אמרו לי, מה זה מעניין זהב כבר? זהב לא מעניין כבר אף אחד היום, זה סתם ברזל שלא צומח, למה שיהיה לו ערך? זה סתם התכת מנצנצת, עוד כמה אנשים מתרפקים על העבר ומחזיקים אותו בתור טבעת נישואים או לא יודע מה. אם אתה מסתכל מה קרה למחיר הזהב בשנה האחרונה, הוא עלה באיזה 50-60%. בשנה האחרונה, זהב. אוקיי, איך זה יכול להיות? מה, כל העולם טורפים? כל העולם לא רוצים להחזיק את היורואים של קריסטיאן לגארד ורוצים ללכת לזהב? למה הם עושים את זה?
אפשר להגיד שלביטקוין אין ערך כמו שליורו אין ערך וכמו שלדולר אין ערך.
אוקיי.
זאת אומרת שיש להם ערך זהה. זה שפה, תקשורת, אמצעי חליפין, store of value, means of transfer, כסף.
רגע, זה תפקידים של הכסף. אני אמרתי שהערך של הביטקוין נובע ממה שהאנשים מחליטים לתת לו, לא ממה שהמדינה מחליטה כמה יודפס ממנו. האנשים מחליטים כמה ערך לתת לו, ואנחנו רואים שהאנשים נותנים לו ערך גדול יותר ויותר. למה הם עושים את זה? זה, אני חושב, הנקודה הכי משמעותית. האנשים עושים את זה כי הם מבינים בחוש או בתובנה, למי שיתעמק קצת, שיש ערך מאוד גבוה ליכולת השליטה של הפרט על ההון שלו. אף אחד לא יכול להחרים לי את זה, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה, אף אחד לא יכול לעצור אותי. אם אני תושב סוריה המתפרקת, אז לקחו לי גם את הבנקים, זה גם קרה ביוון, קרה גם בעוד ובעוד כל מיני מקומות, ככה אף אחד לא יוכל לקחת לי את ההון הזה. אני יכול לצאת איתו בקליפת אגוז של ספינת מהגרים, ועדיין להיות עם כל ההון שלי. אף אחד לא יכול לשדוד אותי בדרך, אני רק צריך לזכור 12 מילים או לרשום אותם על פתק, זהו, כדי להיות זמין לכל ההון שלי, לעולם ועד, ואף מדינה לא יכולה להחרים אותו. זאת אומרת, העוצמה שלי בתור פרטי אינסופית על הכוח הזה. האם זה שווה כסף? האם היכולת שלי להעביר הון למשפחה שלי בנפאל, אפילו שיש שם הפיכה, היא שווה כסף או לא שווה כסף? היא שווה לי משהו? אם אני יודע שאני יכול להוריש אותו בוודאות לילדים שלי, אם אני מבין שאף אחד לא יוכל להדפיס ממנו יותר מדי, יותר ויותר אנשים מבינים שהשליטה והנדירות זה מה שאומר שזה נכס טוב.
אמרת 21 מיליון ואמרת אי אפשר לשנות את זה. בוא שנייה אחת נדבר על שני הדברים האלה. אז קודם כל, איך עובד באמת המודל הדיפלציוני של ביטקוין? בוא נספר על זה רגע. ודבר שני, בוא נדבר על אמרת אי אפשר לשנות, קוד הרי אפשר לשנות, בוא נדבר רק על למה בעצם האמירה הזאת היא אמירה כל כך, אתה יודע, אמירה כל כך מוחלטת, שכל מי שמתעסק בביטקוין אומר,
מסכים איתה, כן.
21 מיליון וזה הכל.
ביטקוין, להבדיל באמת זה אירוע מאוד מאוד מפתיע ומשונה וחסר תקדים. הוא חסר תקדים גם כאילו אי אפשר לעשות אותו, כאילו הוא חד פעמי, לא רק חסר תקדים, הוא חד פעמי. ביטקוין הוא דבר חד פעמי. עכשיו זה נשמע קצת מוזר מה שאני אומר, כי אתה אומר,
יש הרבה מטבעות קריפטו.
כי יש מלא מטבעות קריפטו, אבל אני אומר הוא עדיין חד פעמי, למה? הייתה פה הצטרפות של נסיבות, זה לא רק הזמן שדיברנו עליו קודם, 2008, 2009 ומה שקרה. ביטקוין נולד יתום, ולא רק שהוא נולד יתום, האבא שלו, של אותו יתום, נעלם מיד אחר כך. זאת אומרת, קרה פה משהו מטורף, סטושי נקמוטו בנה מערכת,
שחרר אותה בקוד פתוח.
שחרר אותה בקוד פתוח מהרגע הראשון. אמר, תבדקו מה שזה עובד. אחרי שנה, הוא אמר, עברתי להתעסק בעניינים אחרים. הוא כתב אימייל, עברתי להתעסק בעניינים אחרים. לא הזיז מעולם אף מטבע שהוא קרא, שאתה אומר, הלאה, עכשיו הוא מיליארדר, הוא סופר מיליארדר, למה הוא לא מחר אחרי?
יש בערך מיליון ביטקוין.
מיליון ביטקוין שלו, תכפיל את זה ב-100,000. לא יודע, נהיה לי יותר מדי אפסים, אני לא יודע לעשות את החשבון הזה. הוא היה יכול להיות האיש הכי עשיר בעולם היום. איך זה יכול להיות? אמר לי פרופסור אלי בר ססון, בן ססון, לפני כמה שנים טובות.
אותו דבר.
שהוא מתעסק...
מנכ"ל סטארקוויר.
הוא הקים את סטארקוויר, הוא מתעסק בקריפטו, הוא קריפטוגרף.
אחד הגדולים בעולם.
אחד הגדולים בעולם. הוא אמר לי משהו, כשאני פגשתי אותו אז הוא עוד היה באקדמיה, הוא אמר משהו מטורף בעיניי. שלשמוע אותו מפרופסור, גם אדם מאמין, הוא אמר לי, סטושי זה מישהו שבא מהעתיד ונתן לאנושות מתנה. זה כמעט, זה אמירה מיסטית. אבל מה שהוא התכוון להגיד, אני חושב, אם מורשה לפרש את הדבר הזה, זה נשמע כזה קט מאמינים וכל הדברים האלה, אבל זה באמת, קרה פה משהו חד פעמי. אי אפשר לייצר עוד פעם ביטקוין כזה. אי אפשר, לא רק בגלל ההתקבלות שלו, לא רק בגלל, יש משהו...
לא, אבל אני רוצה לקרקע רגע את האמירה הזאת. אנחנו רואים למשל את איתריום, שבאיתריום יש לנו את ויטליק בוטרין, שברגע שיש איזשהו קרב וצריך להכריע בו, אז בעצם הולכים לויטליק, וויטליק מפעיל את כוחו בדרך כלל, הקהילה הולכת פחות או יותר על פי מה שויטליק אומר, הוא האבא של העניין הזה. בביטקוין, כאשר מגיעים לסוגיה בעייתית, צריך לשנות, צריך לעשות הארד פורק, צריך להחליט על כיוון, אין ברירה אלא להתכנס לקונצנזוס שבמסגרתו כל מי שמפעיל את תוכנת הביטקוין, צומת, קורא וכן הלאה, משדרג ביום אחד או לאורך תקופה את התוכנה שלו לתוכנה החדשה. ואין מי שבא ואומר לכולם, חברים, עכשיו התקדמנו לגרסה הבאה. כולם צריכים להחליט ביחד.
אמרתי קודם, ביטקוין הוא מסע אל הפחד. כל הדבר הזה זה בעצם תורת המשחקים, איך שביטקוין עובד, הוא גם מבוסס על מערכת של אילוצים ותגמולים ומוטיבציות וכל מיני דברים משונים מתחום הפסיכולוגיה. רגע, 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 זה כאילו מתחום הפסיכולוגיה, למה כל נושא הקריאה בכלל, כן? אני צריך להאמין שאתה, איך זה עובד? כל הדבר הזה הוא כאילו כל כך לא אינטואיטיבי, והמערכת הזאת היא בלתי שבירה, בגלל שהיא רותמת את המוטיבציות האנושיות לכוח כלכלי, היא בלתי שבירה. אבל אני חייב להתייחס באולי דקה לנקודה שהעלית, למה זה 21, אם הכל אפשר לשנות, אם זה קוד פתוח, אם יש קבוצה של מהנדסים שקובעת ומתחזקת את הקוד של הביטקוין, אז מחר הם יחליטו שהביטקוין יהיה 42 מיליון במקום 21 מיליון. מותר להם לעשות את זה, זה ליטרלי, זה לשנות ספרה אחת בקוד, זה אפילו אני יודע, ואני לא איש תוכנה, אני יודע לשנות את הקוד הזה במקום 21 מיליון. הסיבה היא, היא חוזרת למה שאמרתי על החד פעמיות של הביטקוין. ביטקוין הוא לא, הוא נוצר בתור איזשהו משהו, ניסוי בהתחלה, שהצליח, שהפך להיות שפה, שהפך להיות ערך, שהפך להיות המוביל של קהילת משתמשים מאוד גדולה ושל כלכלה שלמה, של מיני מטבעות שניסו כל אחד בהתחלה להגיד, אני אהיה ביטקוין יותר טוב וכו' וכו', שכולם לא הצליחו לעשות את זה. אבל הקונצנזוס, שהמילה שאתה השתמשת בה, ההסכמה החברתית של כל האנשים שעובדים בביטקוין, שעובדים על אין הרבה דברים שהם מוחלטים בעולם התוכנה, או שההסכמה היא מוחלטת. אני חושב, ואני יודע, ש-21 מיליון היא מוסכמה שלעולם לא תשתנה, ברגע שהיא תשתנה, הקהילה לא תאפשר לזה לקרוא לזה ביטקוין. כבר היו ניסיונות בעבר לשנות משהו מאוד פונדמנטלי או מאוד יסודי בקוד של הביטקוין, וחלק מהאנשים אמרו, זה יהיה הביטקוין, זה יהיה הביטקוין, אנחנו נשנה את גודל הבלוק. דרך אגב, ב-2017 היה מאומת אלוהים על זה, לא כל כך, זה כאילו אנקדוטה היסטורית היום, אבל פשוט כל הקוראים וכל הבעלי הבורסות אמרו, אנחנו נגדיל את גודל הבלוק חד צדדית, וזה נקרא בבורסות, בכל הבורסות אנחנו נקרא לזה ביטקוין. אז זה שאתם המהנדסים תגידו שזה לא באמת הביטקוין, אנחנו נקרא לזה ביטקוין. מה שקשור לאנשים זה מה שכתוב בבורסה, ביטקוין. אז זה מה שאני קונה. והיה מאומת אלוהים, היה ממש כאילו הקהילה, אני הייתי פה בשגרירות בימים האלה, כאילו אנשים אמרו, אם זה יצליח להם, אני איבדתי אימון בפרויקט הביטקוין. נדב איבגי אז אמר לי, הוא היה עדיין, הוא אחד האנשים אולי הכי מבינים בביטקוין בארץ, הוא אמר לי, אם באמת הבורסות יעשו את זה וזה יצליח להם, שכאילו השינוי שהם עשו בקוד הוא יקרה הביטקוין, עזבתי את הביטקוין. כאילו, הבן אדם הכי בליבר אמר, אם זה יצליח, זה לא יקרה. ובאמת, הקהילה ניצחה, היוזרים ניצחו, בתהליך אז נקרא user activated, so fork, לא כל כך משנה איך זה, עשו את זה אז, מה שמשנה זה המהות. 21 מיליון הוא משהו שאפשר לקחת אותו בתור קונסטנטה, בתור קבוע, ומשהו שלא ישתנה לעולם. אני אגיד לך יותר מזה, אם ישתנה ה-21 מיליון, אני אאבד אמון בביטקוין, אבל אני לא פונקציה לכלום. אני חושב שזה לא עולה על דעתו של איש, אני לא חושב שזה חשש אמיתי. יש חששות יותר טובים לדאוג בהם, אם דואגים מה יקרה עם ביטקוין, יש הרבה חששות, זה מסע אל הפחד, זה לא אחד מהם.
אז בעצם אולי נחתום את זה בלשאול שאלה אחת אחרונה. אז אמרת בעצם הקוד של ביטקוין, אז מי בעצם שולט על הקוד של ביטקוין? מי בעצם שולט על איך שביטקוין עובד היום?
זו תשובה מאוד מפתיעה ומשונה, קוראים לה הקהילה. אמירה קצת אולי נאיבית, אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב עליה השנייה. עוד כשסטושי היה באזור, כן? אני מניח שהוא עדיין בחיים, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל גם עוד שהוא היה פעיל, הוא בסך הכל היה פעיל בביטקוין תקופה מאוד קצרה, ואז הוא אמר, כמו שאמרתי מקודם, אני הולך להתעסק בעניינים אחרים. אבל גם כשהוא היה פעיל, הוא עבד עם עוד אנשים שעבדו ביחד איתו על הקוד. הם שיתפו, התלבטו, בוא נשנה ככה, בוא נוסיף את זה, פונקציה כזאת, פונקציה אחרת. סטושי היה ממציא, אבל הוא לא היה בעל הדעה. הוא לא היה בעל הדעה, הוא גם לא היה בעל המאה אף פעם, אפילו שיש לו הכי הרבה ביטקוין, הוא לא השתמש באף אחד מהם ולא הזיז אף אחד מהם. כלומר, הוא מראש החליט את הפרויקט הזה, הוא נתן אותו לאנושות, במובן הדוגמה שאמרתי קודם, הציטוט הזה, הוא נתן אותו לאנושות.
אגב, הוא נתן אותו לאנושות כמו שלנוס טרוורוס נתן את לינוקס לצורך העניין.
כן, אבל מי שנתן את לינוקס והמציא, אני לא משווה את זה לממציאים אחרים, כי הם לא יכלו לעשות קש אאוט להמצאה שלהם בכל שלב אחר כך.
כן.
סטושי היום יכול ללכת הביתה עם 100 מיליארד דולר ושימות העולם. הוא יכול לקחת את זה, דקה אחר כך הביטקוין לא יהיה שווה אולי, כי אנשים יגידו, מה? מה קרה פה? והוא לא עשה את זה מעולם. למרות שכבר, זה לא שהוא מחכה שזה יגיע למחיר יותר גבוה.
כן.
הוא כבר 15-16 שנה בעסק, הוא יכל 1,000 פעם להיות האיש הכי עשיר בעולם. הוא בחר לא לעשות את זה, כי התרומה שלו לאנושות, במובן הזה, היה לו חזון לתת לאנושות כסף שמשוחרר מעריצות המדינה מצד אחד, ומשוחרר ועדיין מייצג אנרגיה באופן מוחלט, ונדירות באופן מוחלט. זה היה החזון שלו, הוא הצליח להגשים אותו, ובשביל החזון הזה שלו, הוא אמר, אני לא חשוב, אני לא, כאילו, אני מנסה להיכנס לראש שלו, אין לי דרך אחרת לעשות את זה, אבל זה העובדה, זה מה שהוא עושה, הוא נתן לאנושות מתנה, והמתנה הזאת היא חד פעמית, אי אפשר, אני היום לא יכול לבוא עוד אנונימי, שימציא עוד פעם את המטבע הקריפטוגרפי, ויעשה את זה יותר טוב מביטקוין, כי כבר זה, הדבר הזה קרה, וביטקוין ממשיך להשתפר ולהתקדם, ומי ששולט בקוד זה מפתחים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד מנוסים, כל הצעה ביפ, ביטקוין אימפרובמנט פרופוזל, בקיצור ביפ, יש לו מספר, אתה יכול גם לכתוב אם אתה מפתח מספיק טוב, להגיש כזה אחד, ואם אתה תהיה ממש 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 טוב, אז אולי גם תוכל לתחזק את זה, אז יש קבוצה של אנשים, אני לא יודע בדיוק כמה הם, כמה עשרות, שהם העיקר אלה שמחזיקים את הקוד, וכולם מחויבים לאותם רעיונות, אף אחד לא בוחר אותם בהצבעה, זה לא, זה פשוט, הקוד הוא המלך, כמו כל דבר, הקוד הוא פתוח, כולם יכולים לראות את זה, כל אחד בעולם, דרך אגב, כל מפתח בעולם, שקורא את הקוד של כל דבר, יכול להציע, להגיד, זה לא טוב, זה כן טוב, ומחליטים, הציבור מחליט.
דל שלב, מחבר הספר ביטקוין ו...
העתיד הכלכלי שלך.
ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך. אפשר לקנות עדיין את הספר?
אפשר עדיין לקנות את הספר, אפשר למצוא אותו, הוא לא מוחזק בחנויות, אבל אם תחסים אותו בגוגל, אתם תגיעו אליי, לאתר שלי זה בדלשלב.com, אפשר להגיע לשם, אבל אני אומר, אפשר גם לשאול אותו בספרייה הציבורית, הקרובה למקום הזה, דרך אגב, ספריות ציבוריות הן בחינם, בכל מקום בארץ, אני מאוד ממליץ להשתמש בספריות.
גם בשגרירות הביטקוין.
גם בשגרירות הביטקוין, יש גם עותקים, וגם אפשר לשבת ולקרוא פה, אם יש מספיק סבלנות וזמן.
אז דל שלב, תודה רבה, פרק הראשון שלנו בסדרת ביטקוין בייסיק, זה הפרק השני, כי זה החלק השני של הפרק הראשון, אנחנו כמובן נמשיך בסדרה הזאת, אחרי זה הפרקים הבאים יהיו פרק על ארנקים, ואיך ביטקוין עובד, ואיך אנחנו רוכשים ביטקוין. דאל שלב, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, התכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, יש שם המון דברים על הפעילויות שלנו, סטושי סקוור בימי ראשון, ואפשר לשמור אותנו כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם הכי אוהבים. אנשי הביטקוין, תודה רבה.
תודה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל. אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.